נמשיך בהלכות שהזכרנו בשולחן ערוך יורה דעה בענייני המאכלים והשמירה שאדם צריך לשמור את עצמו. אז היינו עסוקים בסוגיה של אכילת בשר ודגים, שזה מעיקר ההלכה אסור. אבל דגים וחלב זה מנהג הספרדים. כך כתב הגאון החידה, שאנחנו לא אוכלים דג עם חלב, וכן לא אוכלים כל מיני דברים שהגמרא מסכת הוריות כתבה שהם גורמים שכחה, וגורמים לאדם שלא יזכור את הלימוד שלו. בין הדברים האלה יש בגמרא מובא שלא יאכל מוח של בהמה. אכלת פעם מוח? איפה? לא, קיבלת מוח מהשמיים, אבל... אז מוח, למה? מפני שמוח, אז כתוב מעניין מוח בהמה, לא כתוב מוח של תרנגול. כתוב מפני שיש בתוך המוח שלו מוח בהמי. ואז כשאוכל את זה, שלא יהיה לו בפנים מוח בהמי, והתחיל לשכוח את הלימוד שלו. יש חכמי הקבלה... כתבו, הם היו נזהרים, לא אמרו שאסור לכולם, כל אלה שסימנם מלך, מלך, מוח, לב, כבד. הזאב של בהמה, גם כן לא היו אוכלים אותו. וכן הכבד, כבד של בהמה. עכשיו, בלב הכי, כדי להכשיר, המוח, כדי להכשיר אותו, צריך לחתוך את הגולגולת, צריך או לנקב אותה, או במסור, יש היום גרזנים, מסורים, חותכים את הראש לשניים, בפרט אלה שאוכלים בראש השנה, ורוצים לומר שנהיה לראש ולא לזנב, צריך להתוך את הראש, וגם צריך לבדוק את המוח, מה יש, הבעיה שם בהלכה יש, מצוי כמה אחוזים של בהמות, שהמוח שמה הוא רך, חיים מקולקל, נשפח כקיטון, נהיה מימי כזה, כמו מים, או שיש לו כל מיני, או יש שם תולעים. זה במקרה כזה, תלוי באיזה צד נמצא הקלקול, אם בצד שליד הגולגולת, זה אסור לאכול אותו. אז ממילא כל הבהמה טרפה. אבל כתב מרן שלכתחילה לא צריך לבדוק את המוח, אלא אם כן רוצים לאכול את הראש, אז זה אין ברירה, צריך לבדוק. ושלא רוצים לאכול את הראש, הראש ולמה כאילו זורקים אותו, כיוון שאין בו מספיק בשר, אז היו זורקים. בפרט כבשים, אני מדבר על כבשים או גדיים, שאין בהם הרבה. בפרות ושאר בעלי הבקר הגדולים, אלה יש להם, צריך לבדוק אותו. צריך לבדוק, אין לך ינמה. אם יצא טרפה, צריך להטריף. צריך יהיה חכם שבקי בהלכה, ויטריף אותם וידע אם זה טרף או לא. אבל לאכול את המוח, כך כתבו, לא יאכל מוח בהמה. אז דווקא מנה גם בליל ראש השנה. הרי הם אוכלים שנהיה לראש שלא לזנב. זה גם הבשר של הראש, והוא עדין גם הבשר של המוח. זה גם כבכלל, אלא שצריך למלוח אותו. כמו דין כל בשר וכל דבר שהוא שצריך למלוח. אז זה המוח. הכבד של הבהמה ידוע הוא בריא מאוד. יש בו מי שבפרט סובל מחוסר ברזל או ויטמין, יש ויטמינים שחסר להם, צריכים לאכול כבד. כמו אישה בהיריון או אישה אחרי לידה, אז חסר לה הרבה. זה גם חוסר דם. זה השם ישמור, זה יש מחלה של חוסר דם, אז הרופאים אומרים לאכול כבד. אז אוכלים משך שבוע, שבועיים, כל יום, איזו חתיכה של כבד. יותר טוב כבד של בקר או כבד של עוף. כבד של בקר, אז זה איש לא כדאי שיוכל. אם יכול לא לאכול, עדיף שלא יוכל. אלא אם כן הוא חולה וזקוק לזה. אבל... לאישה וחולים או לילדים אפשר לתת כבד. והוא הדין גם כן על לב. הלב יש לו דין בפני עצמו. הלב גם כן יש בו דם. מצד ההלכה, הכשרה מועילה ללב. אבל נהגו לחתוך בלב גם של העוף. יש כאלה שמוכרים לבבות של עופות. זה בתפזורת. שם צריך להיזהר, אז צריך לקחת, כך כותר הגאון הפרי חדש, כל לב ולב, אחד אחד, חותך את הקצה שלו, זה שפיץ, זה לא שפיץ, זה מטה, וחותך אותו בסכין. ואז יוצא הדם שבפנים. וזה נקרא לחרות עורלת הלב, זה כדי שלא יהיה לו לב ערל. יש בזה סגולה. ואז מוריד את זה, שוטף אותו במים, משרה אותו חצי שעה במים כמו בשר, ואחר כך מולח אותו. אבל הוא מלא מלח, צריך לשטוף אותו טוב והמלח, אחר כך מבשל אותו איך שהוא רוצה, או יש כאלה צולים אותו. היינו, אותו דבר. לא חייב צליה, זה לא כמו כבד, כבד חייב צליה. כבד של עוף עושה עליו שריטה בסכין, שטיב הערב, ושם ושוטף אותו, שם עליו מעט, מעט מלח, לא הרבה, מלח בשביל טעם רק, ושם אותו על האש. שם אותו על האש, היום בתנורים שלנו ובכל מיני מכשירים שיש היום חשמליים, מועיל, ישים את זה על האש ואז יכול לאכול את זה. אבל איש שלומד תורה, כך כתב הרב שולחן גבוה, לא יאכל מכל שלושת אלה, פרט תלמיד חכם, לא מוח, לא לב, לא כבד. אלא אם כן הוא חולה, או שאין לו דבר אחר לאכול, אז אוכל את שלושת אלה. כיוון שהם גורמים לאדם שכחה. אז זה, אני חוזר ואומר, זה דווקא באיש. ודווקא באיש, לא עם הארץ, אלא תמיד חכם, שלומד תורה, ורוצה לזכור את התורה שלו, לא יאכל משלושת אלה, ובעיקר של בהמה. והנה כנמר, יש מחמירים, אמרתי לכם, גם בבשר של עוף. הכנסת הגדולה כתב שמותר, אמר שבעירו, באזמיר, הוא היה באזמיר, לא היו מקפידים בזה, אז היו אוכלים, גם החכמים, היו נוהגים לאכול, אומר אין מקום להחמיר בזה, ואז נפקה מנה שזה תלוי במנהגים. כל אחד, נערה, נערה הוא פשטה, לפי המנהג ככה יעשה. עכשיו יש דבר נוסף, יש לנו גמרא במסכת פסחים. גמרא במסכת פסחים, תקוף י"ב, מביאה שם גם כן קובץ של דברים שיזהר האדם לא לאכול אותם. כמו הגמרא אומרת זיתים, או כל דבר שיש בו רוח רעה. אחד הדברים, גמרא כך אומרת, שלא אוכלין ומשקין שהיו תחת המיטה, לא יאכל אותם, פני שרוח רעה שורה עליהם. הגמרא לא פרשה מה מדובר. מה זה תחת המיטה? מדובר כאן שהם מבושלים, או אפילו לא מבושלים, עכשיו שם תופחי אדמה, אבטיחים, אני יודע מה, וכן על זה הדרך. הוא הדין גם, בהלכה מובאה, אפילו מחופין בברזל. זאת אומרת, אפילו נעולים בתוך ארגז, וארגז ברזל שורה עליהם רוח רעה. אז לא יאכל, אוכלים שתחת המיטה. יש בזה ים של סברות וחילוקי דינים בלי סוף. כתבנו על זה בסייעתא דשמיא בספר מבשרת ציון, שם באריכות גדולה. יש הרבה פוסקים שטוענים שהמדובר הוא דווקא במיטה שאיש ואשתו ישנים עליה. אבל סתם מיטה רגילה שבחורים או בנים או בנות, ילדים, ישנים שם, אין בעיה באוכל שמתחת המיטה. והוא הדין גם אם זה תחת השולחן, או כמו שכתוב, תחת הכנפה. כנפה זה ספסל. תחת הספסל יהיה מותר. עכשיו פה יש האמת דיון בפוסקים. יש כמה שדנו בכמה חילוקים באוכלים ומשקים האלה, שהם תחת המיטה. לפי מרן השולחן ערוך, הוא כתב, אפילו מחופין בברזל לא יאכל מהם. אבל רבנו חיים פלאצ'י עליו ספרו, עליו השלום, בספרו לב חיים, כתב דווקא אם ישנו על המיטה אז מה שהיה תחת המיטה לא יאכל אותם. מה שלא היה תחת המיטה מותר, אבל דווקא אם ישנו. גם הוא כותב שמדובר במיטה של בני זוג, שאיש ואישה ישנים שם. בנו הגאון יפל הלב הרי גם את ההלכה הזאת ואמר שאם היה בריתה הזאת הוא ישב עליה והפסיק באיזה דבר היה הפסק מותר. מה פירוש? שם אותם ואומר כל מה שהגמרא מדברת שזה היה מונח על הרצפה, אבל אם זה לא היה ממש על הרצפה אלא היה איזה סדין או ארגז או כל כלי אחר שזה היה מונח עליו, ואפילו שהמיטה עליה וישנו במיטה, כמו שזה היה בתוך כלי או מונח על גבי איזה שטיח וכדומה, אומר שיהיה מותר, אין צריך להחמיר עד כדי כך. אז יש צד כולה בדבר הזה, שלא יהיה יותר מדי. גם לפי הזוהר הקדוש, מה זה ישנו עליה? דווקא בלילה. למה? כי כך כותב הזוהר. הזוהר כותב שכל הדין שצריך ליטול ידיים כשקם מהשינה, שישן בלילה. אבל ישן ביום, לא. לפי זה, עכשיו שעשו שעון חורף, הקדימו, יש אנשים שהם עייפים. ובתחילת הלילה, סמוך להשקיעה, הוא מתפלל מנחה מוקדם, ואפילו לפעמים יש כאלה מתפלל גם ערבית. אחרי מתפלל ערבית, הולך לישון, לחזיק איזה שעה, שעתיים, לחליף כוח, אחר כך הוא קם, הולך לבית הכנסת ללמוד. זה צריך לדעת, צריך להיזהר. אלה שישנים בתחילת הלילה, למשל עכשיו היום, כבר בחמש, זה כבר שקיעה. עוד מעט זה לילה ודאי גם, חרצת הכוכבים. אם ישן חצי שעה אחרי זה, אחרי השקיעה, שקם צריך ליטול ידיים עם ברכה, כמו אדם שישן בלילה. זה נקרא ישן בלילה. הוא קם רואה כוכבים. צריך ליטול ידיים עם ברכה. ליטול ידיים עם ברכה, מחות השחר אנחנו לא מברכים, רק בחצות לילה, אחרי החצות. גם בלב אחי הוא יברך בבוקר. הוא עומד לישון עוד פעם היום, הלילה. אבל כעת הוא רוצה לקום, החליף כוח קצת, ישן, כדי שלא ירדם בבית המדרש, והוא רוצה כעת פלן ערבית, או רוצה ללכת לשיעורי תורה, וכדומה, כמו שיש הרבה עושים כך. אז הוא צריך גם מתחייב בברכת התורה. זה לא משנה איש או אישה. אותו דין אחד לשניהם. כי גם אישה חייבת בלימוד תורה, בהלכות ששייכות אליה. אז לכן, אחרי, אם הם קמו, אחרי השנייה שקיעה, עבר בפרט חצי שעה מהשקיעה, כמו היום נאמר, הוא קם ב-6:20, 6:30, זה כבר לילה, נהיה לילה, ודאי צריך ל... כי היום מתי היום השקיעה, אני כבר התבלבלתי. שעה קודם, לא? חמש, כן, חמש. אז אני אמרתי שש, אני עדיין כמו בשבוע שעבר. לפי השבוע הזה, כבר בחמש זה כבר שקיעה. אז הנה כדמי, קם בחמש וחצי, צריך אותו לידיים, עם ברכה.
הנה הרב.
כן. לא הבנתי מתי, הוא ישן, באיזה שעה הוא ישן.
עכשיו, חצי שעה ישן, אחרי צאת הכוכבים ישן חצי שעה עכשיו.
צאת הכוכבים ישן חצי שעה, חייב, גמרנו. חייב אותו לידיים גם. רגע, יש פה... יש פה זה. מה?
נרדם כאן, לא נרדם בבית.
נרדם פה, לא על מיטתו. אתה אומר לא על מיטתו. נרדם חצי שעה. אז איתו לידיים בלי ברכה, נרדם תוך כדי שהוא יושב, אנא שם ראשו על השולחן או על הסטנדר, ונרדם תוך איתו לידיים בלי ברכה, והנה חינם צריך לברך ברכת התורה. הרי התוספות במסכת ברכות הביאו את הירושלמי, שמי שישן ביום זה לא עבה שיח דעת, כי יום זה לא זמן קבוע לשינה. הנה כדם, יש אנשים שקבוע אצלם לישון כל יום, אז בסדר, אבל הוא לא צריך לברר אחד התורה כשהוא קם, אפילו ישן שעתיים ביום. אבל ישן בלילה חצי שעה, לא משנה אם זה על מיטתו או לא על מיטתו, ישן ונרדם סבא שנה חצי שנה וקם, זה צריך לברך ברכת התורה. יש שיח דעת, זה שיח דעת כמו כל דבר ברכות הנהנים שיש להם שיח דעת. אבל לגבי רוח טומאה צריך שיהיה שני דברים. רוח טומאה שתשרה עליו כדי לברך ברכת נטילת ידיים, הוא צריך שיהיה גם על מיטתו וגם שיהיה שינה של חצי שעה. לכן הדגישו הפוסקים שינה של חצי שעה על מיטתו. ישן במיטה, אפילו לא מיטה שלו, ישן באיזה מיטה, ישן חצי שעה, זה נקרא צריך איתו לידיים. כן, אם ישן עוד פעם בלילה, אין לכן נמי בבוקר, אברך שוב. אבל אם ישן אחרי חצות, והיום חצות זה כלום, זה 11:22-23 חצות לילה, 11:23, והוא למד תורה ואמר תיקון חצות והלך לישון, כשהוא קם הוא לא צריך ליטול ידיים בברכה, נוטל ידיים כמו ישן ביום. אבל ברכת התורה תמיד צריך לזהר, ברכת התורה זה לא דומה לנטילת ידיים של בוקר. ברכת התורה מדובר כל שישן בלילה חצי שעה על מיטתו ושיח דעתו, ואפילו לא על מיטתו, ישן שינה, זה נקרא שינת קבע חצי שעה, הוא קם רוצה ללמוד תורה, אסור לו ללמוד עד שיברך ברכת התורה. אז הוא יכול לברך פעמיים, יוצא באותו יום, כן. פעם בתחילת הלילה, פעם שנייה בסוף הלילה שהוא קם, הוא קם בבוקר אפילו, כן. זה מצוי הרבה עכשיו בפרט בשעון חורף, ואנשים עייפים חלשים מכל היום, אז מצוי שהולכים לישון או נרדמים או באיזו צורה שלא תהיה, לכן יזהרו בזה. עכשיו יש עוד, רבנו חיים פלאץ' שהביא גם מה הדין אם זה היה על השולחן, זאת אומרת הוא נרדם על השולחן והאוכל, אני חוזר כעת לדין אוכלים תחת המיטה, האם זה גם כן נקרא או לא? הגאון מבינה היה מחמיר, ידוע שהיה איתו מעשה שפעם אחת, כך כותב בחיים מבלוז'ין בספר מעשה רב, שהגאון מבינה היה יושב לומד ובלילה הוא לא הולך למיטה, הוא לא הולך לישון, ונרדם על השולחן, ראשו שם ראשו ונרדם. כשהתעורר ראה שיש תחת המיטה שלו יש שם צלחת כערה עם צנוניות, וציווה מהר לקחת את הצנוניות, לחתוך אותן חתיכות קטנות ביותר ולהשליך אותן להשפע כדי שאף אחד לא יאכל מהם. אז הוא היה מחמיר, תגיד למה מחמיר גם על אחרים שאף אחד לא יאכל את זה? הרי הפוסקים כותבים שזה מותר, אם היה קרה שאדם נרדם על השולחן ומתחת השולחן היה שם מיני מאכלים, זה לא נאסר, אפילו רבי חיים פלאץ' כותב שכן, אלא יש פה תירוץ מבהיל מאוד, ששען הגאון מווילנה שהיה צדיק גדול. מה? מי שצדיק יותר, כמה שיותר צדיק, החיצונים, הרוח רעה, תבוא יותר ותרצה לינק ממנו יותר. אז אדם פשוט נרדם על השולחן, אין לו את היכולת, מה יש לרוח רעה לעשות אצלו, מה אכפת לה אם הוא ישן או לא ישן, אפשר הכל אותו דבר. אבל אחד כמו הגאון מווילנה, כשהוא ישן לגדול הדור, וישן על השולחן, מתחת השולחן היווה הרוח רעה בדווקא. יש לנו ראייה לזה בגמרא, הגמרא אומרת, תראה תלמידי החכמים, הבגדים שלהם כל הזמן משופשפים. ממה הם משופשפים? הם לא עובדים. מה, הם מרמים לבנות, אבנים, קירות, מה, הם הולכים משתפשפים בקיר, מאיפה הבגדים האלה? מיני הוא אבו החיצונים מתגרים בהם, משפשפים להם את הבגדים. אז אם כן, יוצא שאצל צדיק צריך זהירות יותר ברוח רעה מאדם פשוט. מה נפקא מינה כעת? ופה יצא לנו עוד הלכה חדשה, שאם בא גוי וישן על המיטה שלו, או אפילו צריכה בבית, עובד גוי, והעובד הזה נרדם, והיה שם מתחת למיטה או ספסל, היה שם אוכל, לא נאסר ולא כלום. כמוהו וכמו אתם יודעים מי. אותו דבר, עם הדומה, שבו לכם פה עם החמור. אז אין בזה שום מזה. כמו, לדוגמה, אם אדם נגע במי שלא נתן לידיים, יש מי שאומר צריך איתו לידיים. אבל אם נגע בגוי, לא צריך איתו לידיים. הראיה, הרי אם הוא הלך ברחוב, היו בזמנם, לא אליהם, המכוניות שלהם, מה זה היה? חמורים, נכון? לוקח איתו חמור, נוגע בחמור, צריך לחוץ ידיים? לא. אותו הדבר לא לכם, אלה שלא לא רואים, סגי נאור, והוא צריך כלב נחייה. יש לו כלב נחייה שהוא מחזיק אותו. מביא אותו לבית הכנסת, שם אותו בצד, בפינה, שאנשים לא יפריע עליהם. הוא לא צריך לחוץ ידיים. הוא לא מתאמה. כי זה בעל חי, הוא לא מתאמה. אותו דבר אלה שאין להם תרנגולים בבית, כבשים, מגדלים יונות, מגדלים תרנגולות, וכל מיני עניינים כאלה. אין בזה תומה. לא צריך לחוץ ידיים, מיטול ידיים אחר כך. כן.
בעיה של...
אני לא שומע אותך. חשש של רוח רעה? למי? למי יש רוח רעה? על מה אתה שואל עכשיו? דיברנו על גן חיות שלם. איזה מהם? תגיד לי. הוא לא עונה לי. הוא לא עונה לי, הוא ממשיך לדבר. תגיד לי, אני שואל אותך, על מה אתה מדבר? במי הוא נגע עכשיו? היה תחת המיטה אוכל, נו.
כן, או מתחת השולחן. תגיד תחת השולחן, יותר קש.
נו.
ונדמו על השולחן. כמו שהרב הזכיר עכשיו את הגאון מבינה. האם זה לא יהיה בת השליט אצל כל אדם אחר? על המאכלים?
על השולחן, מתחת השולחן אנחנו אמרנו שלא אסור. כך כתב רבי חיים פנאצ'י. מותר. אבל תחת המיטה אסור. אבל יש דרכים שמותר, איך מותר תחת המיטה? כגון שזה המיטה, כמו שכתב היפה ללב, המיטה, נכון מתחת המיטה, אבל יש פרוס סדין שם למטה ברצפה, או יש איזה כלי או איזה מדף, הוא שם את זה על המדף שתחת המיטה, אז זה לא ממש בקרקע, יהיה מותר. הנה, עכשיו סידרנו את העניינים. בסדר? טוב מאוד. בואו נמשיך. אז אם כן, ידע אדם כך, ואז יסדר הכל שיהיה על הצד הטוב ביותר, שלא יבוא לידי איזה בעיה. אז יש לנו את הזוהר, שם כתב, שכל הרוח רעה דווקא ישן בלילה, וגם ישן על מיטתו. אז שייך שיש רוח רע. יוצא ביום יש יותר כולה, וכן גם אם זה לא על המיטה או על הספסל או על השולחן או כל דבר אחר, אפשר יהיה, יש לו על מה שיסמוך. כמו שאמר גם היפה ללב, כותב דווקא קרקע עולם עוד יותר. זאת אומרת, אנחנו הבתים שלנו זה מרוצפים, אבל מה שאמרו ישן תחת המיטה, אוכלים ומשקים שתחת המיטה מדובר שכגון בגינה או באדמה, איפה שיש אדמה, והאוכלים היו על האדמה והוא ישן על המיטה שעומדת על האדמה, שמה יש בעיה שרוח רעה שורה. גם כמו דין שאסור ללכת יחף, אמרנו שאסור ללכת יחף, בפרט בשבת, שבת קודש, צריך עונג שבת, אבל יש הרבה, ההנאה שלהם ללכת יחפים ביום שבת גם, הוא אומר, האצבעות שלי לוחצות, עלה לבית, לא טוב לי, לא, אני אוהב ללכת יחף בשבת. מותר. בפרט אנחנו גרים לא בקרקע עולם, זאת אומרת, הוא לא בחצר, הרצפה שלו מרוצפת. הוא הולך על מרצפות. מרצפות יהיה מותר. עוד טעם, יש הרבה כתבו שבארץ ישראל אין חשש. דווקא בחוץ על הארץ. למה? כיוון שראינו שהאדמה התקללה. אמר לו, ארורה האדמה בעבורו, לאדם הראשון. אז איזה אדמה התקללה? שחוץ הארץ. אבל אדמת ארץ ישראל היא לא בכלל הקללה. לכן גם המבול לא היה פה. אז לכן בארץ ישראל יש גם ארץ ישראל וגם קרקע מרוצפת. וכל שכן אם זה קומה שנייה ולא קומה חלול, כמו פה יש למטה מקלט, אז אני נמצא כעת נכון קומת קרקע, אבל למטה יש אוויר, אז פה אין חשש, ודאי יהיה מותר. אז מקרה כזה לא חל האיסור, יש צדדים להקד. לכן האדם לא מהר ימהר ויפסוק מדעתו, ישאל תלמיד חכם שבקי בהלכה ויודע את כל החילוקים האלה. אמרתי לכם, גם הלבוש מרדכי כותב אותו דבר, שדווקא מיטה שזוג ישנים עליה, אבל מיטה של אדם נפרד לא, או לא ישנו עליה זוג או אחד מבני הזוג, רק אין בזה איסור, אין בזה שום בעיה. ולכן במקרה כזה לא צריך לדאוג אם היה אוכל או משקה תחת המיטה. כן. עכשיו יש לנו עוד, כדי להבין את הסוגיה הזאת, יש בהמשך של הסוגיה, מובא עוד בפוסקים, לגבי אם אדם יש לו, יש גמרא, או יותר נכון בגמרא, במסכת תענית, הגמרא שמה מביאה שיזהר האדם שלא יאכל דברים שמשכחים. אז כל דבר שגורם שכחה לאדם, יזהר לא לאכול ממנו, כיוון שזה משכח. כמו האוכל שיורי עכבר, האוכל שיורי חתול, כל זה, זאת אומרת, חתול אכלה איזה, מאיזה מקום, היה לו בבית אוכל, אכלה משם. אז מה שנשאר, אל תאכל מזה. זה משכח את ה, גם קשה ללב. אחר כך גם האוכל שיורי עכבר. עכבר בא כרסם לו שמה, אלה שיש להם מגפת עכברים, זה בלווה. בעיה לא קלה. אז הוא צריך כעת לסלק את העכברים שלא יבואו להפריע לו, או יסגור את זה בתוך דברים נעולים לחלוטין, שהעכבר לא יחדור שם, כי הוא, עכבר הוא יש לו שכל, אינטליגנציה, משהו. אפשר להעביד אותו בשבק היום. לשים אותו באיכונים של השבק, האיכונים כבר מקולקלים, אז הוא יותר, עכבר הוא אינטליגנט מאוד, אז צריך להיזהר מאוד, שלא אם אכל ממנו עכבר, אז לא יאכל את השיריים. למה? זה קשה לשכחה. אז, אבל שאר בעלי חיים מעניין, לא ראינו שהגמרא הזהירה מהם. שאר בעלי חיים, אין בעיה אם אכלו מאיזה משהו. רק לא מאותו מקום שהוא נגע, בעל חי ודאי, איפה ששם את השיניים שלו. עכשיו יש גם שאלה, לפי מה שלמדנו שבוע שעבר, או לפני שבועיים, לגבי מה שמגולה. אז מה למדנו? יש ארבעה דברים מגולים בלילה, אסור. מה זה? ביצה, שום, בצל, וגם, מה זה היה עוד? משקעות, כן. ביצה, שום ובצל, מגולים, אסור. דנה, כן. יש אומרים שהשום או הבצל, אם ישאיר את השיער שלהם שבקצה, יש פוסקים שכתבו שזה מותר, מועיל. כן. אבל בלם הכי, איך הוא ישים? הוא כילף וישאיר את ה... אני לא יודע איך הם עושים את זה.
זה מגיע סכין,
כי רגע, רגע, כדי לקלוף את השום אני חייב להפריד אותו לשיניים בודדות, אחד אחד. אז כבר אם קילפת אותו, אז מה, הוא הוריד לו גם את התחתית?
נשאר לו בראש כמו צ'ופצ'יק הזה בראש.
אבל אני לא הבנתי איך הוא הצליח לקלף את כל השום כשהשום עדיין מחובר כולם באותו ראש. בתוך השקית הוא קולף את הכל. טוב מאוד, כיוון שנשאר השורש למטה אין שום בעיה. מקרה כזה זה מותר, כן. אבל זה חבל, השום מאבד את האפקט שלו, הוא לא שווה, זה לא טוב, כן. לכתחילה הרי אפילו הרופאים אומרים, אפילו אגוזים, אומר אתה הולך לקנות אגוז, אל תקנה אגוז כלוף, כיוון ש50% מהוויטמינים של האגוז נטפו להם. אלא תיקח אתה, תקלוף אתה את האגוז ותאכל אותו, זה בריא פי 2 מאגוז כלוף. אותה דבר פיסטוק, כל שאר הדברים האלה. היום רוצים חיים קלים על חשבון הבריאות. הכל עושים, הכל בן רגע. אם היה יכול, יש לו איזה מנוף שהכניס לו את האוכל, עוד מעט ימציאו, גם לשבת. הוא יגיד לו, תכניס את האוכל, להכניס את האוכל לבד לתוך הפה. הוא יושב.
הוא שם עליו שם את זה בסדר? הוא שם בסקית,
זה מחר. שאלנו את זה, לא, זה, לא, זה לא נקרא. דווקא הדבר שהוא מערב איתו, שאוכלים אותו איתו. כמו שעשה סלט שום, זה מותר. הוא עדין סלט ביצים. עכשיו לגבי ביצה, בזמנו היה לפני 60 שנה, היה מצב לא טוב פה בארץ. מצב כלכלי קשה מאוד. והיה עולים חדשים, ולא היה ביצים. אז מה היו עושים? היו מייבאים מחוץ לארץ אבקת ביצים. אבקת ביצים. השאלה הזאת דנו בה אז גדולי הדור דאז, וביניהם הרב צבי פסח פרנק, בהר צבי, כתב שהיא מותרת. הלא זה ביצה מגולה, שיבשו אותה ועשו ממנה, פתחנו ועשו אבקה. אז הוא אמר, הוא אמר שהוא בדק את זה, והאבקה היא כאפר באלמה, אין הטעם בכלל. אבל נשאר בה, כשמבשלים ומגבלים אותה יחד עם דברים אחרים, כמו בעוגות וכדומה, אז זה עושה את הפעולה של הביצה. אז במקרה כזה יהיה מותר. אבל נשאלה השאלה, מה עם אבקת שום? יש לפי זה רצו להתיר גם אבקת שום. אבקת שום זה לא אותו דבר. באבקת שום אתה מריח, או אתה טועם אותו, יש את הטעם של השום שם. אבל זה לא אפר באלמה. זה לא דומה לאבקת ביצים. אבקת ביצים זה הווה כאפרה באלמה, איבד את הטעם שלו. אז הוא לוקח את זה בשביל תעשייה, לעשות תעשיית מזון. זה מותר. אבל באבקת שום, מה זה מועיל? אותו הדבר, אבקת בצל. יש בצלים שמייבשים אותם, טוחנים אותם, שמים אותם בתוך זה ומערבבים בתוך הקציצות, בתוך זה. זה לא כל כך טוב לכתחילה. אלא אם כן תאמר שאולי הם שמים עם הקליפה הדקה שלהם, הם טוחנים את זה. פה יש צד להקל. כן, אותו הדבר בשום. אם הוא לא קלף אותו לגמרי, אלא הוא השאיר את הקליפה הדקה וטחן את הכל יחד ועשה מזה אבקה, אז יש מקום להקל. כן, כן. דיברנו על זה, דיברנו על זה שזה אסור, לכן לא טוב לאכול עוגות. אתה לא רואה אנשים נהיה להם מוח פטטה? מאיפה נהיה המוח הזה? אוכלים עוגות, מביאים לפה, עושים ברכות גם וכו'. בבית הקברות ראיתי אחד מסתובב עם מגש, אומר תאכל. אמרתי לו, כמה מעלות טובות למקום עליך שהעוגות האלה, לך תדע איזה ביצים, איזה קמח, איפה זה, מה, איפה עשו אותם. בכלל, אם תיכנס לתוך המגדניה בפנים, תראה את הזוהמה שיש שם והלכלוך, לא תרצה להתקרב לשם יותר לעולמים. כן? אין מה לעשות, זה המציאות. עכשיו מה הכי אבסורד? שהם מביאים דליים של ביצים, יש שם 300 ביצים לפחות, בכל דלי. ויש שם חותמת של הבלץ, על הדלי. מה החותמת? תאריך של היום. זאת אומרת, יביא לך את זה, נגיד שהוא הגיע ב-10 בבוקר. אני לא יודע אם יש כאלה זריזים, מגיעים מ-10 בבוקר. אז אם במשך היום, עוד לפני השקיעה, הספקת והשתמשת בכל הביצים האלה, השתמשת. אם לא, אחר כך צריך לזרוק את זה. אז מה עשית? לא עשינו מאומה. לכן צריך להיזהר בזה, שלא יבוא לידי כל מיני עניינים כאלה. אותו דבר, נעבור לנושא אחר. הגמרא שם באוריות דף י"ג אומרת לא יאכל פת חמה. אוכל פת חמה זה מזיק לבריאות. מה זה פת חמה? פת שאי אפשר לגוע בה אפילו מרוב החום. הוציא אותה מהתנור, תחכה קצת, תצטנן, אחרי שיצא ההבל תיקח ותאכל. אם כי האדם נהנה לאכול לחם חם, מותר. אז כן, אבל זה לחם חם, אחרי שאפשר יהיה לאכול אותו. הוא לא שורף את הפה ולא את הבני מעיים ולא שום זה. אבל פת לא חמה, מותר. עכשיו דנו הפוסקים, מה הדין? עכשיו קניתי לחם ושמתי אותו בהקפאה. ועכשיו אני מוציא אותו ושם אותו על האש, מחמם אותו. וזה נקרא, האם זה נקרא פת חמה שבזה דיברו חכמים? או לא, דיברו רק בזמן האפייה הראשונה. עכשיו זה לא אפייה, אני עשיתי לו סיבוב שני. מה? הבהוב או חימום, יש כל מיני שיטות. יש כל מיני. מה אתם אומרים? מותר יהיה או יהיה זה? מה? לא, מה נראה?
זה יהיה מותר הרב כאן.
למה?
זה יהיה מותר הרב כאן.
למה? כן, זה חום שבא אחר כך מהחימום של התנור או האש, אז כמה שזה בא אחר כך יהיה מותר. אבל פת חמה פעם ראשונה שנאפתה והוא מוציא אותה מהתנור ורוצה לאכול אותה בעודה חמה, זה על זה אמרו בגמרא שלא יאכל. מה אתה אומר? אתה מאיפה? מתחת למקומת קרקע? אתה מדבר מתחת האדמה, הכל יוצא. מה אכפת לי מהחלון? בחלום או בחלון? תבוא בפורים. כן, אז אם כן, אז פת חמה, יזהר לא לאכול אותה. אבל אם חימם בבית, באמת כך כתבו הפוסקים. כך כתבו הפוסקים, שאם זה, ובן ישחי כתב דווקא חמה הרבה, שהיא יכולה לשרוף את הלשון, אבל לא חמה הרבה.
אבל אמרנו שפת חמה במוצאי שבת זה רפואה.
נכון, אבל בסדר, אולי שם כתוב חמין, זה שתייה, שתייה חמה.
גם שתייה חמה.
כן, נכון, יש בזה משהו. אז כך כתב גם האגרות משה. האגרות משה כתב שאם הוא חימם בבית את הלחם, כתב חלקת יעקב, הרצבי ועוד, אם הוא חימם את זה בבית, אין בזה קפדה ואין מקום לאסור, ויהיה מותר. וכן, עוד דבר, הגמרא הזהירה שם, לא הרבה נזהרים, פת לא אפויה. והיום זה בעיה חמורה מאוד, שמון עוגות שאוכלים אותם ועושים אותם בלכתחינה, המתכון של העוגה, שהבצק הוא לא אפוי, אוכלים את זה בצק. בלי סוף יש לך. כל הבלינצ'סים למיניהם, ואפילו הבורקס, שהוא לא אפוי, והוא אוכל אותו כמו שהוא, והג'חנון, מה תגיד על אבר מינן, השם ישמור, יש לו רק הקליפה שלו למעלה, זה אפוי. אבל מה שזה, הגמרא אומרת שנהיה טיפש מי שאוכל לחם לא אפוי, טוב זה נהיה טיפש, ולעומת זאת האוכל לחם שנאפה זה מחכים, עושה אותו חכם. אז תראה כמה זה צריך להיזהר. לכן גם בבית, למשל בשבת, הוא בא לפצוע לאנשים, לנוחים, חילה. אז לילדים שלומדים תורה ותלמוד תורה, ייתן להם חתיכה שהיא אפויה. צבע ככה טוב, ששם נראה טוב, ייתן להם אפויה. בנות לא צריך שישכחו, לא צריך... כן, אם יצא אחת פיתה לבנה, אחת אפויה יפה, אחת אפויה פחות, אפויה אצל נכדו של חוני המעגל. זוכר אותו, איך קראו לו? אבא חלקיה וחננה נחבה, שניים היו לו. אז אבא חלקיה הלכו אליו לשדה, והוא לא ענה להם שלום, ואחר כך הגיעו לרחוב. כשהגיעה הביתה אז אשתו יצאה מקושטת וקיבלה את פניו, והוא נכנס הביתה והוא לא אמר להם לאכול, והוא נטל ידיים ואכל. לילדים נתן אוכל משובח ולחם אפוי, ולבנות נתן להם מה שנשאר אחר כך. שאלו אותו, מה זה האפליות אתה עושה? אמר להם, הבנים לומדים תורה, אז אני צריך לדאוג להם שיאכלו אוכל טוב, הגון ואפוי כמו שצריך. אבל הבנות לא לומדות תורה, אז תן להם מה שיש, זה מה שיש, לא צריך להחמיר ולהקפיד עליהם יותר מדי. אז מכאן למדנו גם כן לגבי פת אפויה, שיזהר שתהיה כמו שצריך, וכת חילה ייקח פת אפויה. אפשר גם מה שלא נאפה טוב לשים בבית על האש, אבל לא בשבת. בשבת זה בעיה, אבל לא בשבת, כן? יעשה ככה, ולאל גומר עליי, יעשה כהוגן, כמו שצריך. עכשיו, עוד דבר, הגמרא אומרת שגורם שכחה, מי שאוכל בשר מהכף הגדולה או תפשיל. למשל, יש כף שבכף הזו מגישים לתוך הצלחות, והוא מצא לו איזו חתיכה יפה בתוך הסיר, ורוצה לאכול אותה עכשיו לעצמו. אז הוא הולך שם באיזה פינה במטבח או באיזה זה שלא יפעו אותו, ואוכל את זה מהכף. זה מביא שכחה. אלא ישים לו באיזה צלחת או באיזה כלי, ויוכל את זה מתוך הכלי, אבל לא מתוך אותו כף, שאותו כף גורם לו גורם שכחה. וכן גם הקצף שיוצא, לפעמים יוצא בלונים של האוכל מסביב, שפוך את זה, זה לא טוב. הגמרא אומרת, זה זוהמה, ש... יש סוף מעל הבשיר למעלה, אז יש שם כל מיני... כענה, זה יצא הקצף. אוסף אותו וזורק. וככה זורק כדי שיהיה מאכל טוב ומשובח. השאלה בשבת מה עושה? ייקח איתו קצת מיני מאכל שלא יהיה בורר. ואז ישליך את, את זה יחד איתו. אם רוצה... לטעום, לטעום, מה אתה אומר? לא, הוא צריך לטעום. מה, הוא לא יודע מה הוא עשה? לא, הוא רוצה לטעום מהתפשיל. אז ייקח לו איזו צלחת צדדית, וישים שם בכפית רגילה, לא בכף שאיתה הוא... ישים בכף הזאת, יטעם. ככה יעשה. טועם מהחיים זכו. כן? כן, משתדל שלא יהיה מאותו כף הגדולה שזה, כי בכף הזו הרי האנשים הם אומרים להם ירד גשם בחתונה שלכם, ואם הוא יתחתן כבר שלוש פעמים, מה אתה משגע אותו עכשיו? אלא זה העניין שזה קשה לשכחה, וכל דבר שקשה לשכחה זה לא רק שקשה לשכחה, זה החיצונים מתגרים בו ונאחזים בו. לכן צריך להיזהר שלא יעשה דברים כאלה שיש בהם דברים, שיש בהם קלקולים, שלא יבוא לידי איזה תקלה על ידיך. כן. מה יש לנו עוד בהלכות האלה? יש לנו גם לגבי, אמרנו שלגבי דברים של שכחה יזהר בהם, וכן לגבי דברים שתחת המיטה. תחת המיטה בעגלה, ושמים מתחת העגלה, יש שם סל ששם הם שמים את שאר המאכלים, והתינוק פתאום ישן, אין בעיה. עגלה של תינוק אין שום בעיה למטה. וכן גם כן יש לו מיטה קומותיים, יש מיטה של שלוש קומות בסולם, ועולים, הוא ישן, זה ישן למעלה, זה ישן למטה. אז זה שישן למטה, נגיד תחילת הלילה הוא רעב, רוצה לאכול איזה סנדוויץ' או לאכול איזה דבר, אין איזה בעיה. כתבו הפוסקים, מקרה כזה לא מדובר שזה תחת המיטה, כיוון שזה כך דרכו בכך, הדרך לישון פה ולישון שם, אז זה יעשה ככה, אין בזה שום בעיה, ואין שם רוח רעה שורה, ולא יחשוש שישן למטה שמשורה עליו רוח רעה. מאיפה יבוא רוח רעה? הוא קורא קריאת שמע, כל זה אין, הם לא, לא, לא יבואו החיצונים שם. וכן גם כן, אם החבירו תחת המיטה דברים כאלה, או תחת המיטה של התינוק, כותב הבן ישי, מצב כזה אנחנו לא אוסרים, ויהיה מותר. גם הציץ אליעזר כתב שאם שמו, למשל הוא אומר, אדם נוסע באונייה או במטוס, ותחת המקום שיושבים, שמים שם, יש שם מאגר ששמים מיני מאכלים, הוא שומר לעצמו את השתייה ואת האוכל. כמה שזה דבר שנוסע כמו אוטובוס ומטוס, אונייה וכדומה, אין בזה בעיה. באונייה זה מצוי יותר, הוא כותב ששם יש ממש ארגז מתחת למיטה של הישן שם, שם הוא שם את החפצים שלו, שם שם את מיני המאכלים שלו. במקרה כזה לא דיברו, דיברו רבותינו במיטה רגילה, מה גם שזה לא זה, זה בתוך ארגז. ואמרנו כבר שאם זה נמצא על מדף או נמצא על איזה סדין, אין שום בעיה, אז במקרה כזה יהיה מותר. עכשיו יש שאלה לגבי מיני דברים של מצווה, כגון הוא שם את האתרוגים שלו לערב סוכות, הוא שם תחת המיטה, עכשיו הוא נזכר אוי ואבוי, כי הוא פחד שלא יגרו לו בזה ויקלקלו לו את האתרוגים, אז הוא איפה שמר את האתרוגים? תחת המיטה. עכשיו הוא בא בערב סוכות ואומר, אוי ואבוי, מה עשיתי? זה היה כמה לילות תחת המיטה, עכשיו מותר לברך על האתרוג הזה או לא יכול לברך על האתרוג הזה? אמנם זה לא לאכילה, אבל זה יותר חמור, זה לצורך מצווה. צורך מצווה מדהים. אז באמת, בדיעבד, יהיה מותר. הבן איש חי אומר, אם יכול להחמיר ולהשיג אתרוג אחר שיברך עליו, יותר טוב. אבל אם אין אתרוג אחר, בדיעבד יהיה מותר. הוא עדין לגבי, עכשיו אם מגיע החנוכה, והוא שם איזה אדם שיש לו הופעת המיטה, אוצרות שם, אוצרות יין ושמן, שמן זית שלו, שם אותו תחת המיטה. עכשיו בא להוציא את הג'ריקן או את הבקבוקים של השמן זית מתחת המיטה, רוצה להדליק בהם נרות חנוכה, או רוצה להדליק בהם נרות שבת, ומברך על זה, מברכות, האישה מברכת שקידשנו, וכן בחנוכה הוא מברך עליו, שעשה ניסים ועוד. אז יש מי שיחמיר, אבל להלכה מעיקר הדין אין בזה בעיה, ויהיה מותר להשתמש במוצרים האלה אפילו שהיו תחת המיטה. יש אמרו, משום מקריבי אמונה לפחתך, אתה לעצמך לא אוכל את זה, מה אתה שם את זה לצורך מצווה? אבל כשאין לו משהו אחר וזה חביב עליו, לא צריך לחשוש. בפרט כמו שאמרנו היום, יש מרצפות וזה לא מדובר באדמה, מה שבן איש חי דיבר שאסור, מדבר ששם יש שם אדמה, לא מדובר בקומה גבוהה יותר או שיש שם מרצפות. אז לכן במקרים כאלה יש מקום להקל ויהיה מותר. כן, מה רצית? כן, דבר.
שום מצב מהביצים. דבר שאמר, אמר, שהרב אמר שאם משאירים את הביצים למעלה, מכוסים, אפשר בלילה להשאיר את
זה. אם למעלה מה?
נכנסות עם הקליפות של
קליפות, כן, כך כתב הסמ"ק.
השאלה, אם הקליפות כבר התנתקו מהביצים או מהזה?
מה פירוש התנתקו?
קילפנו כבר את הכל, את כל הביצים קילפנו, ואז את הקליפות עשינו למעלה? או שלא,
כן.
כן,
חלק מהקליפות,
לא
את כל הקליפות.
לא,
עכשיו, כשאתה קולף למשל בצל, שום, אתה קולף ביצים, כדי להכין אותן למחרת, כי רוצים להכין סעודה לצורך הסעודה. תיקח קצת ערימה של קליפות של הביצים, מאותו המין, תשים למעלה שיחסה. זה הכל.
לא צריך להשאיר את חלק מהקליפות על הביצה עצמו?
כן. שם אותם על הביצים, ודאי. לא על הארגז, לא על המכסה. בתוך הכלי, איפה שהביצים נמצאים, יהיה עליהם את הקליפות שלהם. בתוך הכלי הזה שיש שם את השום, יהיה שם הקליפות של שום. אותו הקערה שהאישה קלפה בצלים ותחנה אותם, קצצה אותם. תיקח כמה קליפות של בצל, לא חייב להיות הרמטי, שם כמה קליפות, זה מועיל. או יש שתי דרכים, כך כתב הסמ"ק, או יערב איתם משהו אחר, לא מלח, שכאלה עושים במלח ועושים מזה צחוק, זה לא מלח. מדובר שהוא מערב, למשל, בשביל חביתות, אז הוא שם, מה שהוא שם רגיל לערב שם תוך החביתה. כל מיני ירקות, כל מיני עניינים, דברים אחרים, זה מותר, אין בעיה. הרי איך אנחנו אוכלים חביתה בבוקר, ולפעמים תגנו אותה כבר מאתמול, או למשל קציצות שעשו בבית, כל מיני, איך קוראים לזה? כמו הלטקס של היום. נו, עושים כזה ואוכלים, אוכלים ביום שישי, אוכלים בלילה, באים לאכול, קוראים לזה בערבית עורוק, נכון? אז זה טחון עם תפוח אדמה ובצלים ובצה ועוד כל מיני עניינים, שאר ירקות. ואז אתה שם שם הכל יחד, אין בעיה, זה לא נקרא בצה מגולה. אז בסדר, קיבלת תשובה? תשאל, נו, אני ראיתי שאתה לא, עדיין לא רגוע.
כשאמרת, אמרנו פה עם רב מסוים, הוא אמר, אם מקלפים את הכל, וכמו שהרב אמר, אחר כך נכנסים הקליפות שכבר קולפו מהבצה, אפשר את הקליפות לקחת ולחצות, הוא אמר, זה לא מועיל.
לא נכון, אז מחילה מכבודו, הוא לא ראה את ההלכה. תגיד לו שהוא לא עיין בהלכה. תפתח זבחי צדק, סימן קופטת זין, מביא את זה בפירוש, מביא את הסמק, שזה כן מועיל. וכך מה עושים בכל יום, ככה היו עושים. אחרי שקולפים את הביצים, שמים את הקליפות למעלה. ואפילו שיש לי שם 1001 ביצים, ושמתי רק 10 קליפות של 10 ביצים למעלה, זה ניקה, מכוסה, ואין בזה שום בעיה. אין רוח רעה שורה. כן.
לפני 17 שנה כבודו אמר לבקור.
מה הוא עשה?
כבודו אמר לפני 17 שנה, בן אדם הוציא שתי בגדים.
לפני 17 שנה, 17 וחצי שנים, נו. מה אמרתי?
אם הוא הוציא שתי בגדים ביחד, זה גם הביא שחברה. להפשיט שתי בגדים ביחד, להפשיט שתי בגדים.
זה מה שהוא זוכר, והוא זוכר עוד דבר, אם הטלית הייתה ברצפה, נער אותה. תשאל אותו.
הלוויתן,
לא, הלוויתן זה מודל 2020. כן, מה?
אז זה נכון, נכון?
אתה משומם, נראה לי. קבינט הקורונה, הוא היה שם וגרשו אותו משם. אז הוא בא לפה. מה מותר?
שתי בגדים ביחד, בלי שכחה.
לך מותר הכל. כן. עוד מה? נו, עוד כמה דברים ש... נקראתי לסיום. מה יש לכם עוד לשאול? או איזה הלכות נלמד הלאה אחרי זה? מה הוא אומר? מעבר עליו, ראית לה.
מי שעתה בזיק טובים, אמר להם, עלה לה, לא נהיה לו כלום.
ולא נהיה לו כלום. בסדר. אז זה היה, כנראה לא היה ביצים. נבדוק אם זה היה ביצים. כן. מה זה? מוח לב כבד. נו. אז מה?
אם הוא עושה את זה, עם חתיכות, עם בשר אחרות.
חתיכות מה?
בשר, אחרות.
לא משנה. לגבר, לתלמיד חכם, כך כתב הרב שולחן גבוה, ביוסף מולכו, כותב, שמי שלומד תורה, אז צריך להחכים בתורה. אכילת מוח לב כבד של בהמה, לא של עוף, של בהמה, זה יכול לגרום לו שכחה, וגם יכול לטמטם את הלב, שלא יבין טוב את ההלכה. כך כתב. אז לא משנה באיזה צורה שהוא אוכל את זה. כן, זה לא, שם זה לא משום רעה. מה שדיברנו תחת המיטה וכלוף, ביצים כלופות וכל אלה, זה משום רוח רעה ששורה עליהם. אבל זה לא מטעם זה, זה מטעם שזה מטבעו ומטמטם. מה יש שם? כך כתבו כל הפוסקים שם. כתבו שיש בתוך המוח של הבהמה, המוח של הבהמה עצמו נמצא שם כאילו, והוא אוכל מוח של בהמה. אז נהיה לו המוח שלו, זה מטמטם את המוח. גם אפשר לומר שאם פחד פעמים הוא אכל, לא נורא, לא קרה כלום. אבל אם הוא מתחיל לאכול מדי פעם, כמו שאמרו בזיתים, מתי הזיתים משכחים? הגמרא אומרת, הרגיל בזיתים. זאת אומרת, הוא אוכל, כל ארוחה מביא זיתים, זיתים. תעצור, פעם כן, פעם לא. אל תעשה באופן רצוף. אז זה יכול להשפיע שזה עושה את זה רצוף, אבל שלא עושה את זה רצוף אלא חד פעמי, זה באמת יכול. כן,
אני שמעתי פעם איזה רב ששום בבצל ביחד לבשל אסור
דברים. כן, עוד מה? עוד מה תמציא לי? אני שמעתי ארטישוק ואבטיח ביחד, זה גם לא טוב.
זה לא טעים, אבל
כן, שמעתי שיזהר לא להתחתן עם תימניה, חצי תימניה, חצי מרוקאית. למה היא עצבנית ולא יודעת למה? מה עוד? איך? מה הוא שאל? מה הוא?
למה המילה של העוף מותר ושל הבהמה לא?
לא, עוף זה פחות חמור משל בהמה. כי בהמה, כך כותב הרעבד, למה קראו לה בהמה? במה. אין לה כלום, אין לה שכל, אין לה שום דבר. אי אפשר לחנך אותה. אבל עוף, שים לב, יש לו אינטליגנציה. גם רבי אברהם אזולאי כותב, העוף, כיוון שהעוף יעופף על הארץ, כיוון שהוא לא, הוא לא דבוק באדמה, אז הוא פחות אדמתי כזה, פחות גשמי, יש לו יותר רוחניות. אז לכן הוא אומר, גם הבשר שלו יותר קל לאדם, גם לעיכול, גם לשכל ולנפש שלו זה יותר טוב. אבל בשר בהמה לא. הוא אומר, ותראה שהשרצים והשקצים, אלה שזוחלים לגמרי, התורה אסרה אותם. למה? כיוון שהם לא יכולים, הם לא הולכים אפילו, הם כל הזמן זוחלים על האדמה. אז כמו שהם גדלים באדמה ממש, אז הם יונקים מכל התכונות הכי לא טובות שיש בתוך האדמה. בפרט אחרי שהאדמה התקללה בחטא עץ הדעת. אז לכן הם כאלה. זה ההבדל, כן. לכן, למה תרנגולים? ראית שהם מקלים בהם? כי התרנגולים הם גם כן מקפצים. הם לא כל הזמן נוקחים על הרצפה. תראה, תנסה לזה, הם מקפצות, עפות. הם מדלגות. אז הן יותר מעופפות, אז זה יותר קל. בסדר, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות וחיים טובים. לנו ולכל ישראל אחינו, ונזכה שהקורונה תסתלק במהרה, ויבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו מכל הצרות ומכל ה... הדאגות יהיה רצון. עזקו ואמצו, תודה רבה לכולם.